בכורות דף וב, מתחילים בעזרת השם, 21 שורות מלמעלה, היבאי אלוהו. זה דבר מאוד לא מצוי, דבר נדיר, אפילו נדיר מאוד, אבל זה יכול לקרוא דבר כזה. המשנה בהמשך, בדף ט"ז עמוד ב', מביאה שאלה. אם כבשה, הוולד הראשון שנולד לבכור, נראה ממש כמו עז, או עיזה, הוולד הראשון שנולד לה נראה כמו כבש. אז אם הוא נראה לגמרי אחרת מאמו, בוודאי שאין בו קדושת בכורה. אבל אם יש בו סימנים מסוימים שהוא כן נראה כמו אמו, למשל שיש לו רגל כמו אמו, או הצמר שלו הוא כמו אמו, אז יש לו כן קדושת בכורה. שואלת הגמרא כאן שאלה על סמך הדברים של המשנה שם, מה יהיה הדין לגבי פרה שילדה ולד שנראה כמו חמור? האם יש באותו חמור קדושת בכורה, או שאין בו קדושת בכורה? היבאי אלוהו, פרה שילדה מן חמור, ויש בו מקצת סימנים. יש בו רגל, לדוגמה, שנראה כמו הפרה. מהו? האם יש בו קדושת בכורה, או שאין בו קדושת בכורה? מצד אחד אפשר לומר שיש הבדל בין פרה שילדה חמור, לבין המקרים שהמשנה לימדה, שאם יש מקצת סימנים לוולד שהוא שונה מאמו, אבל במקצת סימנים הוא דומה לאמו, יש בו כן קדושת בכור, יש שוני בין המקרים ההם למקרה של פרה שילדה חמור. למה? מצד אחד, עז שילדה מן רחל, ורחל שילדה מן עז, כשעיזה ילדה ולד ראשון שנראה, שהוא בעצם נראה כבש, או כבשה שילדה ולד ראשון שנראה כמו עז. בשתי המקרים האלה, אני אומר, דכי יש מקצת סימנים חייבת בבחורה, אם יש קצת סימנים שהוא כן דומה לאמו, יהיה לו קדושת בכורה. מה הסיבה? דה תאורה והה תאורה, בין אם זה עז ובין אם זה כבש, בכל זאת זה בהמה תאורה. ודבר נוסף שיש דמיון בין האם לבין הוולד, גם כשהוולד הוא שונה, הקדושת הגוף והקדושת הגוף, בין בכור שהוא כבש ובין בכור שהוא עז, מקריבים אותו קורבן, יש בו קדושת הגוף בתור קורבן בכור. אבל הכה, דה תמאה והה תאורה, במקרה של פרה שילדה ולד ראשון שדומה לחמור, שהאימא היא תאורה, באימא תאורה, והחמור הוא באימא תמאה. דבר נוסף, הקדושת הגוף והקדושת דמים. הפרה, אם היא הייתה יולדת עגל, שהוא מהסוג של הפרה, היה בו קדושת הגוף, אפשר להקריב אותו קורבן של בכור, אבל לעומת זאת חמור, גם אם יש בו קדושת פטר חמור, לא מקריבים אותו קורבן כמו בכור, אלא יש לו רק קדושת דמים, השווי שלו קדוש, ולכן פודים אותו בסה, ואת הסה נותנים לכהנים. אז אם כן, אולי נאמר שלא, זה לא יהיה בזה קדושת בכור, כשפרה, הוולד הראשון שלה נראה כמו חמור, זה צד אחד. צד שני אפשר לומר שכן יהיה בו קדושה. למה? עוד דילמה, כיוון דאידי ואידי בני מקדש בבחורה קדוש, כיוון שגם פרה וגם חמור יש בשתיהם בוולד הראשון שלהם קדושת בכור, אז אם כן יהיה לו כן קדושת בכור גם כשהוא אחרת מאמו, מכיוון שיש לו מקצת סימנים שהוא דומה לאמו. זה ספק ראשון. על סמך אחד מהצדדים, אם נכריע בצד של הספק שיש קדושה, אם נאמר שיש כן קדושה בצד הזה של הספק, הגמרא הולכת צד אחד יותר רחוק. ואם תמצא לומר, כיוון דאידי ואידי בני מקדש בבחורה קדוש, אם תרצה לומר שמכיוון שגם הפרה וגם החמור יש בהם קדושת בכור, אז החמור הזה, הוולד שנראה כמו חמור, יהיה בו קדושת בכורה, אם נרצה לומר בצורה כזאת, אז נלך צד אחד יותר רחוק. חמור שילדה מן סוס מהו? חמור, חמורה, יותר מדויק, בהסבר בכל אופן, שהוולד הראשון שלה שנולד, הוא נראה כמו סוס. פשוטו כמשמעו, נראה כמו סוס. אז השאלה היא האם יש בו קדושת בכור בגלל שיש בו מקצת סימנים שהוא דומה לאמו. לדוגמה, הרגל שלו כמו החמורה, כמו אמו. השאלה היא האם יהיה בו קדושת פטר חמור או לא. אחה, ודאי לא בת מקדש בבחורה הוא. צד אחד, אפשר לומר שהרי סוס, אין בו קדוש, אין מושג פטר סוס, אין קדושה בסוס של בכורה, אז אולי נאמר שהוא לא כמו האם, כמו החמור, שהוא יש לו כן קדושת בכורה. אז אם כן, לא יתקדש. מצד שני, עוד דילמה, כיוון דמין תמהו, מכיוון שבין החמור ובין הסוס יש משהו ששווה ביניהם, ששתיהם זה סוג של דבר תמה. החמור זה בהמת מאה והסוס זה בהמת מאה, יש מחנה משותף ביניהם. אז אם כן, קדוש. אם יש פה מקצת סימנים לסוס כמו האם, כמו החמור, אז יהיה בו קדושת בכור. אם תמצא לומר, כיוון דמין טמאה הוא קדוש, אם תרצה לומר שמכיוון שיש מחנה משותף בין החמור לבין הסוס, אז הסוס יהיה בו קדושת בכורה, עוד צעד אחד יותר רחוק. פרה שילדה מין סוס מהו? פרה שהוולד הראשון שלה הוא נראה כמו סוס. אחה, ודאי התאורה והטמאה, כאן אומר שבוודאי שזה הבדל של שתי קצוות, הרי הפרה זה בהמה תאורה. והסוס זה בהמת מאה, זה הבדל ראשון. הבת מקדש בבחורה והלא בת מקדש בבחורה. הפרה יש בה קדושת בכור בוולד הראשון שלה, אם הוא היה נראה עגל כמו הסוג של הפרה. ולעומת זאת בסוס אין בכלל קדושת בכורה. עוד דילמה, סימנים מילתאי, או שנאמר בכל זאת. מכיוון שלסוס הזה יש סימנים שהוא דומה לפרה, והסימנים יש לזה משמעות, אז יהיה לו כן קדושה של בכור. עונה הגמרא תשמע מברייתא, בהמה טהורה שילדה מין בהמה טמאה. לא ברור כאן מי הייתה הבהמה הטהורה ומי הייתה הבהמה הטמאה. פטורה מין הבכורה. כמובן, אם אין סימנים של הוולד שהוא דומה לאם, בכל אופן אין קדושת בכורה. אם יש בו מקצת סימנים, חייבת בבחורה, אבל אם יש כן קצת סימנים לוולד שהוא דומה לאם, גם אם הוא שונה, אבל יש משהו שהוא דומה באחד מהסימנים, אז היא כן תהיה קדושה והיא תהיה חייבת בבחורה. עכשיו, על איזה מקרה, מי זאת הבהמה הטהורה ומי זאת הבהמה הטמאה? מי לאו, אפילו פרה שילדה מין סוס. אפילו במקרה הכי קיצוני, פרה שילדה מין סוס, בכל זאת אנחנו אומרים שאם יש מקצת סימנים שהסוס דומה לפרה, יהיה בו כן קדושת בכורה. אז זה מתרץ לנו את כל שלושת השאלות. כי אם במקרה הכי קיצוני של פרה שילדה סוס, שגם כן זה לא זה טהור וזה טמא, זה קדוש בבכורה וזה לא קדוש בבכורה, בכל זאת אנחנו אומרים שיש מקצת סימנים שהסוס דומה לפרה, יהיה בו קדושת בכורה, כל שכן בשתי השאלות האחרות, אולי נתרץ את כל שלושת השאלות. אומרת הגמרא לא. אולי השאלה הראשונה תהיה מתורצת. מדובר פה על פרה שילדה מין חמור, ובמקרה כזה באמת השאלה הראשונה תהיה מתורצת, שבמקרה כזה יהיה כן קדושת בכור. מנסה הגמרא לתרץ תירוץ אחר לקושיה. תשמע, פרה שילדה מין חמור, שזה הדוגמה של השאלה הראשונה שאלנו, שכבר תירצנו שיש קדושת בכור אם יש מקצת סימנים לחמור שהוא דומה לפרה. וחמור שילדה מין סוס, שזו השאלה השנייה, שעל זה עדיין לא תירצנו. בשתי המקרים פטורה מן הבכורה, כמובן אם אין מקצת סימנים, אין שום סימן שהוא דומה לאם, ודאי שלא יהיה בו קדושת בכורה בשום צורה שהיא. אבל מה, אם יש בו מקצת סימנים, חייבת בבכורה. עכשיו, על איזה מקרה, אם יש מקצת סימנים חייבת בבכורה, מה אליו? התרווי הוא. כנראה מדובר פה שגם המקצת סימנים הולך על שתי המקרים, גם על המקרה השני, של חמור שילדה מין סוס. אז אם כן, זה מתרץ לנו גם את השאלה השנייה. עונה הגמרא לא, יכול להיות שזה מדובר רק על המקרה הראשון. הפרה שילדה מין חמור, שאם לחמור יש מקצת סימנים שהוא דומה לפרה, באמת יהיה בו קדושת בכור. שואלת הגמרא, אבל חמור שילדה מין סוס, למה היא קטני לה? אז אם כן, למה כתוב את המקרה השני של חמור שילדה מין שדומה לסוס? למה כתוב את זה? רק לפטורה? להגיד שבמקרה שאין שום סימנים שהוא דומה לאם, אז היא לא יהיה בו קדושת בכור? פשיטה, אז זה לא צריך להגיד בכלל. אשתה, ומה פרה שילדה מין חמור? מה במקרה של פרה שהוולד שנולד הוא ממש כמו חמור, אבל בכל זאת, גם פרה וגם חמור, דאידי ואידי, בני מקדש בבכורה נינו. שתיהם יש בהם קדושת בכור. פרה יש בכור שבהמה טהורה, וחמור יש פטר חמור. ובכל זאת אמרת, אתה אומר, אם יש במקצת סימנים אין והיא לא, לא. רק אם יש לחמור קצת סימנים שהוא דומה לפרה, אז יש בו קדושת בכור. אבל אם לא, אין בו קדושת בכור, למרות שהוא דומה לפרה בזה ששתיהם יש להם קדושת בכורה. חמור שילדה מין סוס מבעיה, אם החמור, הוולד הראשון שנולד הוא דומה לסוס, צריך להגיד שאם אין בו שום סימנים שהוא דומה לחמור, לא יהיה בו קדושה, כל שכן שלא יהיה בו קדושה. אומרת הגמרא, כן צריך להגיד את המקרה השני גם, שחמור שילדה מין סוס פטור, צריך לחדש את זה, יצטריך. למה? כי גם אם היה כתוב רק שפרה ילדה ולד שנראה כמו חמור, לא יהיה בו קדושת בכור, אם הוא לא דומה להם, הייתי אומר, סלקא דתך אתם הוא, שמה דווקא הסיבה שפרה שילדה מול, שילדה מן חמור, לא יהיה קדושת בכור אם הוא לא דומה להם, יש לה קרניים, לפרה להם יש קרניים, אין לה קרניים, לחמור אין קרניים. הבדל נוסף ביניהם, הפרה פרסותיה סדוקות, הפרסות שבקצה הרגל סדוקות לשתיים, זה הרי אחד מהסימני טהרה. והחמור פרסותיה קלוטות, סגורות, הפרסות שלה סגורות הן לא חצויות, וזה סימן של חוסר טהרה. אז בגלל שיש הבדל כל כך גדול בין הפרה לבין החמור, אז לכן כשפרה ילדה מין שדומה לחמור, אז לא יהיה בו קדושת בכורה אם אין לו שום דבר שהוא דומה להם. אבל החמור שילדה סוס, יש מחנה משותף גדול מאוד בין החמור לבין הסוס. דאידי ואידי אין לה קרניים. בין החמור ובין הסוס אין להם קרניים. ואידי ואידי פרסותיה קלוטות. בין החמור ובין הסוס הפרסות שלהם סגורות והם לא חצויים. אז אם ככה, אימה, אני יכול לומר שזה שאתה רואה פה שנולד סוס, זה לא סוס, זה חמור. חמור אדום, בעל מה הוא? זה סך הכל חמור בצבע חום. אדום הכוונה חום. אבל באמת, הוא יהיה חייב בקדושת בכור כמו כל חמור. כמה שמלן שהוא יהיה פטור. למדנו במשנה לגבי המקרה של כבשה שילדה מן עז, עיזה שילדה מן כבש, ומה הן באכילה? האם מותר לאכול מקרה כזה? אז ככה, אמרנו שבהמה טהורה שילדה כמין בהמה טמאה, אז המשנה פוסקת מותר באכילה. למרות שהבהמה הטהורה ילדה דבר שנראה כמו בהמה טמאה, נאמר פרה ילדה ולד שנראה כמו גמל. נגיד, אז בכל זאת הוא יהיה מותר באכילה. במקרה הפוך, שבהמה טמאה ילדה כמין בהמה טהורה, הוא יהיה אסור באכילה. ככה פוסקת המשנה. ואז המשנה מסיימת ואומרת, שהיוצא מן הטמא טמא, והיוצא מן הטהור טהור. אם הבהמה פה היא טמאה, מה שיצא ממנה הוא גם כן טמא למרות שהוא נראה כמו מין טהור. ואם הבהמה היא טהורה, מה שיוצא ממנה הוא טהור למרות שהוא נראה מין טמא. שאלת השאלה, מה חסר התוספת שהיוצא מן הטמא טמא והיוצא מן הטהור טהור? למה לי למתנה שהיוצא וכולי? עונה הגמרא, סימנה באלמה הוא. זה בשביל שאנחנו נזכור מה מותר ומה אסור. דלא תחלף לך שלא יתחלף לך. דלא תימא, שלא תאמר, זיל בתרי דידי, לך אחרי הוולד, והי טהור מעל יהו, והי טמא מעל יהו, הוא טהור לגמרי והוא טמא לגמרי, לך אחרי הוולד. איך הוא נראה לך? חמור, חמור, נשאר חמור, אל תאכל אותו, אפילו שהוא נולד מהבהמה הטהורה, לכן החידוש הוא שזה לא נכון. אלא זיל בתר אימי, לך אחרי אמו, היוצא מן הטהור טהור, היוצא מן הטמא טמא. מינן אמילי, מאיפה באמת המקור לזה שהולכים אחרי האם? נתנו רבנן, הפסוק אומר, אך את זה לא תאכלו. את זה לא תאכלו. היינו מצפים שעכשיו יהיה כאן סימנים של חוסר טהרה. מה כתוב כאן? ממעלה הגרה או ממפריסי הפרסה? לא תאכלו? הרי מעלה גרה ומפריס פרסה זה סימני טהרה. אלא מה אנחנו רואים מפה? יש לך שהוא מעלה גרה ומפריס פרסה והיא אתה אוכלו. יש מקרה שהבהמה היא ממש עם סימני טהרה ואסור לאכול ממנה. ואיזה זה? טהור שנולד מן הטמא. אם יש כאן פרה, זאת אומרת יותר נכון, עגלה, שנולדה מגמל, הנקבה של הגמל, במקרה כזה היא תהיה אסורה באכילה, היא יוצא מן הטמא, טמא, למרות שהוא מפריס פרסה ומעלה גירה. שואלת הגמרא, אוי נועלה, הטמא נולד מן הטהור, שהוא יהיה אסור. הנה גם ממפריס הפרסה וממעלה הגירה, אם הוא יוליד בהמה שהיא טמאה, אז הבהמה הזאת תהיה טמאה אולי, אולי זה נגיד שזה בא למעט. מאיפה אנחנו יודעים שהיוצא מן הטהור יהיה טהור? אולי הולכים אחרי מה שיצא. הגמרא, עד לפה זה הברייתא, הגמרא עכשיו באמצע הברייתא מפסיקה, והיא מסבירה, ומאי, ממעלה הגרה וממפריסי הפרסה. מה פירוש? אם כן ממעלה הגרה וממפריסי הפרסה. אם מדובר פה שהבהמה הטהורה הולידה ולד שהוא נראה בהמה טמאה, אז מה פירוש ממעלה הגרה וממפריסי הפרסה? הרי הוולד הזה אין לו, הוא לא מעלה גרה והוא לא מפריס פרסה. אז למה שהפסוק יגיד שהוא יהיה אסור? מסבירה הגמרא אחיקה אמר, אם נסבור שהכוונה היא שהולכים אחרי הוולד, אז נאמר, דבר הבא ממעלה הגרה וממפריסי הפרסה לא תיכול. ולד, שהוא בצורה של ולד תמה, של בהמת מאה, אפילו שהוא נולד ממעלת גרה וממפריסת פרסה, הוא יהיה אסור. עד לכאן ההסבר של הגמרא, ממשיכה הברייתא. תלמוד לומר, הפסוק כותב, בהמשך הפסוק, גמל. וכתוב בסוף, תמה הוא. לומדים מזה, שדווקא אם הוא גמל ממש, רק אז הוא תמה. ואין תמה, הנולד מן הטהור, יהיה תמה, אלא הוא יהיה טהור. לומדים מכאן, דווקא אם הוא גמל ב-100%, אבל אם הוא נולד מבהמה טהורה והוא לא בדיוק גמל, אז הוא לא יהיה תמה, אלא הוא יהיה טהור. רבי שמעון חולק. רבי שמעון אומר, כתוב גמל גמל שני פעמים, בשתי פרשיות של המאכלות האסורות. אחד גמל הנולד מן הגמלה, ואחד גמל הנולד מן הפרה גם כן יהיה אסור, למרות שהוא יוצא מן הטהור הוא יהיה אסור. כך סובר רבי שמעון. שואלת הגמרא ורבנן שסוברים שהוא יהיה מותר, גמל שיוצא מן הטהורה, מן הפרה לדוגמה, מה הם יסברו מזה שכתוב פעמיים גמל? היי, גמל גמל, מה יבדילי? עונה הגמרא, כל אחד מהם בא לרבות משהו אחר. פעם ראשונה כמובן לאסור גמל, חד לאסור עצמו. פעם שנייה שכתוב גמל, וחד לאסור חלבו, לשתות חלב של הנקבה של הגמל, יהיה גם אסור. ורבי שמעון, מה רבי שמעון יענה, מאיפה הוא ילמד שהחלב של הגמל אסור? לאסור חלבו מנעלי, נפקלי מעט הגמל, מהמילה עט, זה בא לרבות את החלב. ורבנן, מה הם עושים מעט? לפי דעתם, עטים לא דרשי, הם לא דורשים את המילה עט בתור ריבוי. כדתניה, הגמרא מביאה ברייתא שבאמת לא כולם סוברים שעט זה מילת ריבוי. שמעון האמסוני, אחד מחכמי ישראל, הדגולים, היה דורש כל עט ועט שבתורה. תמיד כשהיה כתוב את המילה עט, הוא היה דורש מה זה בא לרבות. וככה, שנים על גבי שנים, הוא הצליח למצוא על כל עט מה זה בא לרבות. כיוון שהגיע לעת השם אלוקיך תירא, פה פירש. הוא פירש מהעבודה הזאת. הוא אומר, פה אני כבר לא יכול לרבות שום דבר יותר. אין שום דבר שצריך לרום ממנו, אין שום מציאות בעולם שצריך לפחד, כמו שמפחדים מהקדוש ברוך הוא. אז הוא פירש. אמרו לו תלמידיו, אתה פורש? רבי, כל עתין שדרשת מה תהיה עליהם? צריך להבין, אם עת זה בא לרבות, אז זה בא תמיד לרבות. ואם פעם אחת אתה מוצא שהוא לא בא לרבות, אז אף פעם הוא לא מרבה. אז מה יהיה על כל מה שדרשת עד עכשיו? אמר להם, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, כך אני מקבל שכר על הפרישה. כשאדם הולך עם האמת, הוא לא חייב לתת חשבונית לאף אחד. אם אני רואה עכשיו שהמילה העת, לדעתי אין סיכוי לרבות מזה שום דבר, אז כנראה באמת שכל העתים שדרשתי עד עכשיו, לא צריך לדרוש אותם. זה דבר גדול. אדם מוכן ככה לוותר על כל הכבוד שהוא קיבל עד היום, על כל המעמד שהיה לו בתור אחד שדורש כל עת שבתורה, זה גדולה עצומה. עד שבא רבי עקיבא ולימד, את השם אלוקיך תירא, לרבות תלמידי חכמים. מורה רבך כמורה שמיים. צריך לפחד מהרב כמו שמפחדים מהקדוש ברוך הוא. ככה בא רבי עקיבא ודרש. אבל רואים מכאן שיש מחלוקת האם דורשים את או שלא דורשים את. אז באמת לפי דעתם של רבנן לא דורשים את, כמו דעתו של שמעון האמסוני. אמר לרבך אברי דרבה לרבשי, אלא מעתה, תמה דרבנן, שהם אומרים שחלב של גמל אסור, מגמל גמל. ורבי שמעון סובר שלומדים את זה מעט הגמל. אבל אם לא היה כתוב את הריבוי, עליו החייה ואמינה, חלב דה בהמה טמאה שרי, בלי זה היית חושב שמותר לשתות חלב של בהמה טמאה? מה ישנה מהד איתניה, מה זה שונה מהברייתא שנאמרה לגבי שרצים? התורה מונה 8 סוגי שרצים. כמו אכבר לדוגמה, יש שם עוד כל מיני שרצים כאלה, זה שרצים בדרך כלל בריאות קטנות כאלה שרוחשים על הארץ. כל מיני סוגים, שם כתוב שכשהם מתים, הם מטמאים כמו שרץ. אבל התורה שם כותבת את המילה הטמאים, והמילה, האות ה' במילה טמאים היא מיותרת. מה היא באה לרבות? אז הברייתא מרבה מזה לאסור צירן ורוטבן וכיפה שלהם. זה בא לאסור 3 דברים שיוצאים מהשרצים. דבר ראשון, ציר. כשמולכים את השרץ, יוצא ממנו כזה מין ציר. הציר הזה גם כן אסור. ורוטב, זה הרוטב, מה שיוצא על ידי חום, על ידי כל צורה של חום, יוצא רוטב מסוים, זה נקרא רוטב. וכיפה שלהן זה חתיכות בשר דק, שנושרים במהלך הבישול ונמצאים בשולי הכלי, תחתית הכלי. שלושת הדברים האלה אסורים מהתוספת של האות ה'. אז אם כן, אם רוטב אסור, אז למה שחלב יהיה מותר? למה חלב של בהמת מאה אמור להיות מותר? עונה הגמרא הצטריך. צריך לימוד מיוחד להגיד שחלב של בהמת מאה אסור. סלקא דעת החמינא, אילולי זה היינו אומרים, הועיל דבהמה טהורה נמי חידוש הוא. הרי זה שמותר בכלל לשתות חלב, אפילו של פרה, של בהמה טהורה, זה גם כן חידוש. מה זאת אומרת אתה שותה חלב? למה זה חידוש? דאמר מר, כתוב לגבי נידה, שברגע שהיא מניקה, אישה שהיא מניקה, אם אין לה דם, מה הסיבה שהיא לא רואה דם נידה? מכיוון שהדם נאחר ונעשה חלב. במקום שיהיה דם, הדם הזה מתהפך להיות חלב. אם כן, רואים מכאן שזה בעצם היה דם. למה שיהיה מותר לשתות דם? הרי יש חיוב קרת, עונש של קרת למי ששותה דם. רק מה? יש חידוש מיוחד שחלב מותר לשתות. זה חידוש. אז אם זה חידוש, וכיוון זה חידוש הוא, בבהמת טמאה, נמי להשתרי. אז גם בבהמת טמאה, אז יהיה מותר, ויהיה מותר לשתות מזה. כמה שמלן, לכן מחדשים לנו מהמילה גמל, או מהמילה עת, שאסור לשתות חלב של בהמת טמאה. הניחא למאן דאמר, דם נאחר ונעשה חלב. זה טוב לפי הדעה שסוברת שזה באמת חידוש, שהחלב, המקור שלו מגיע מהדם, אז זה חידוש שבכל זאת מותר לשתות את זה. אלא למאן דאמר, איבריה מתפרקים ממנה, ואין נפשה חוזרת עליה עד 24 חודש, מה יקלה ממר? יש דעה שסוברת שהסיבה שהיא לא רואה דם בזמן ההנקה במשך 24 חודש אחרי הלידה, זה בגלל שבזמן הלידה האיבריה מתפרקים, ועד שהאיברים מתאוששים שהיא תוכל לחזור חזרה לתומת נידה, אז לוקח לה 24 חודש. אז זה לא חידוש אם כן שמותר לשתות חלב, כי החלב אין לו שום קשר לדם. אז אם ככה מה צריך לימוד מיוחד ללמוד שחלב, מותר בשתייה. אז אם לא צריך ללמוד מיוחד שחלב מותר בשתייה, אז מה צריך ללמוד? שחלב של בהמת טמאה אסור בשתייה. פשוט, כמו שאסור לאכול את הבשר של הבהמת טמאה, ככה גם אסור לשתות מהחלב שלה. עונה הגמרא הצטריך. בכל זאת צריך לימוד מיוחד להגיד שחלב של בהמת טמאה אסור. סלקא דעת החמינא, הואיל ולקא מידי דעתי מחי ושר יהי רחמנא. אין שום דבר כזה שמוציאים מבעל חי כשהוא עדיין בחיים וזה מותר. זה מותר באכילה או בשתייה. מקודם צריך לשחוט, אחר כך מותר לאכול ולשתות מהבעל חי. אילכך, אפילו בבהמה טמאה להשתרי, כיוון שכאן יש חידוש, חלב, איך מותר לשתות חלב מבהמה שהיא בחיים? אז זה כמו עבר מן החי, אתה מוציא חלב מתוך פרה שהיא בחיים. אלא מה? זה חידוש שמותר. אז אם כן, גם בבהמה טמאה החידוש הזה יהיה נוגע, כי הרי גם בבהמה טהורה זה לא מובן מאליו שמותר. רק התורה התירה, אז כמו שהיא התירה בבהמה טהורה, מי אמר שבבהמה טמאה היא לא התירה? מה צריך לימוד מיוחד לאסור את זה? אז אם כן, מכיוון שגם בבהמה טמאה הייתי אומר שהיא התירה, בשביל זה צריך לימוד מיוחד לאסור את זה. אילכך, אפילו בבהמה טמאה להשתרי כמה שמלן, לכן צריך את הלימוד או את, או את המילה גמל, להגיד לא, בבהמה טמאה זה יהיה אסור, למרות שאפילו בבהמה טהורה זה חידוש, זה שמותר. בכל זאת, הייתי חושב שגם בבהמה טמאה זה יהיה מותר, כי הרי גם בבהמה טהורה זה חידוש. לכן צריך פסוק מיוחד להגיד, לא, בבהמה טמאה זה יהיה אסור. שואלת הגמרא, אתה מבין שחלב של בהמה טהורה זה מותר בשתייה? מי אמר? איפה המקור לזה שמותר לשתות חלב של בהמה טהורה? וחלב דה בהמה טהורה מנהלן דשארי. היא לימה, אם תאמר שהסיבה שאנחנו יודעים שזה מותר, מדעשר רחמנה בשר וחלב, זה שהתורה אומרת לו לבשל בשר וחלב ביחד, הלכודי שרי, תדייק מזה שחלב לבד או בשר לבד זה מותר. אז גם חלב מותר. ואימא, אולי אני יכול להגיד, לא, לשתות חלב אסור. מה שאסור חלב, בשר בחלב וחלב לבד מותר, אימא, חלב לכודי אסור באכילה ומותר בהנאה. כי חלב לבד לשתות יהיה אסור, אולי רק ליהנות יהיה מותר. ועל זה התורה מחדשת, בשר בחלב בהנאה נמי אסור. לכן התורה אוסרת בשר בחלב ביחד שזה גם יהיה אסור בהנאה, אבל אולי באכילה גם חלב לבד יהיה אסור. ולרבי שמעון, דשארי בהנאה, לפי דעת רבי שמעון שהוא סובר שבשר שמתבשל בחלב הוא לא נאסר בהנאה, אז אם כן אולי נגיד שמי אמר שאסור לשתות חלב לבד? התשובה היא, מאיפה אני יודע שאסור לשתות חלב לבד? כי התורה אומרת לא לבשל בשר וחלב ביחד ולשתות אותם ביחד, ולאכול ביחד בשר וחלב, סימן שחלב לבד יהיה מותר. אז מה צריך פסוק מיוחד ללמוד שחלב יהיה מותר? התשובה היא, לא, משכחת לה למילקי על בישולי. יכול להיות שהתורה אוסרת בשר עם חלב ביחד, הכוונה שאם אדם בישל אותם ביחד הוא יקבל מלכות, כי אם אדם בישל חלב לבד הוא לא יקבל מלכות, אבל עדיין אין לנו ראיה שמותר לשתות חלב לבד. מאיפה אנחנו באמת נדע את זה? אלא, מדגלי רחמנה בפסולי המוקדשים, לגבי אדם שהקדיש קורבן, למשל קורבן פסח, הוא הקדיש את הקורבן פסח ונהיה בקורבן הזה מום, נהיה לו איזשהו כזה סדק באוזן, אי אפשר להקריב אותו בתור קורבן פסח. אז התורה אומרת שצריך לפדות את הקורבן הזה, ובכסף שפודים לקנות קורבן אחר, והקורבן המקורי שפדו אותו שוחטים ואוכלים את הבשר שלו בתור חולין. ואז כתוב שם, תזבח ואכלת, מדייקים מזה, תזבח, הכוונה תשחט ולא גיזה. אתה לא יכול לגזוז את הצמר של אותו קורבן שהיה בו מום ופדית אותו. את הצמר אסור לך לקחת ממנו, רק לשחוט ולאכול. בשר ולא חלב, מדייקים מפה, זה שצריכים למעט שאסור לשתות חלב של פסולי המוקדשים, סימן ששל בהמה רגילה מותר כן לשתות חלב, עד החולין שערי. שואלת הגמרא, זה המקור שמותר לשתות חלב? ואימא, אולי אפשר לומר, דחולין אסור באכילה ושערי בהנאה. חלב של חולין אסור לאכול, אבל מותר ליהנות מזה. מה שהתורה ממעטת חלב של פסולי המקדשים, דקודשים בהנאה נמי אסור, רוצים לאסור את זה בהנאה, אבל מי אמר שמותר לאכול, מותר לאכול חלב, לשתות חלב? אלא אומרת הגמרא, המקור אחר, שבאמת מותר לשתות חלב. מדכתיב, ודי חלב עיזים ללחמך, ללחם ביתך וחיים לנערותיך. תורה אומרת שאדם יכול שיהיה לו מספיק חלב של עיזים לאכילה שלו, לאכילת בני ביתו ולכל נערותיו, שיהיה מספיק. אז רואים מכאן שמותר לשתות חלב. שאת הגמרא ודילמה לסחורה, אולי מותר לו, שיהיה לו מספיק חלב שהוא יוכל למכור לנוכרים, ומהכסף שהוא יקבל יהיה לו פרנסה לפרנס את כל המשפחתו. אלא אומרת הגמרא מקור אחר, מדכתיב, יש פסוק שאומר, בזמן שהיה מלחמה עם פלישתים, והאחים של דוד המלך, הבנים של ישי, יצאו גם למלחמה. אז יום אחד ישי קרא לדוד המלך, שהוא לא היה במלחמה, אומר לו, אני רוצה שתשלח לאחים שלך כל מיני דברים שאני רוצה לשלוח איתך. חוץ מזה, לשר האלף, זה שממונה עליהם, אני רוצה שתיתן לו מתנה מיוחדת. איזה מתנה תיתן לו? ואת 10 חריצי החלב, את 10 חתיכות הגבינה של החלב, אני רוצה שתיתן לו. רואים מכאן שמותר לאכול חלב. איך הוא שלח לשר הצבא שם חלב? שאומרת הגמרא, גם פה זה לא ראיה, ודילמה לסחורה. אולי אותו שר של הצבא ייקח את הגבינות האלה וימכור אותם, ואז יהיה לו כסף להתפרנס. אומרת הגמרא, עתו דרכה של מלחמה לסחורה, מה זה דרך בזמן של מלחמה עם פלישתים להתחיל לעשות סחורה? לא, אז כנראה שהוא כן נתן לו את זה לאכול. והיא בעיתה עם המאחה, מקור אחר מאיפה יודעים שמותר לאכול חלב. הפסוק אומר על ארץ ישראל, שבח ארץ ישראל, שהיא ארץ זבת חלב ודבש, שזב פה חלב ודבש ברווח. והיא לא דשארי, אם לא שמותר לשתות חלב, משתבח להנקרא במידי דלוחזי, התורה משתבחת בדבר שלא ראוי לנו, אז ודאי שזה שאומרים לנו שיש פה הרבה חלב, זה אומר שלנו גם כן יהיה מותר לשתות מהחלב הזה. והיא בעיתם המאחה, עוד פסוק שאנחנו יכולים לראות שחלב מותר, מהנבואה שישעיה אומר לעם ישראל, הוא אומר לכו שברו, כוונה לכו תיקחו אוכל, ואכולו, ולכו שברו בלא כסף ובלא מחיר, יין וחלב. זאת אומרת שמותר גם יין וגם חלב לשתות. שואלת הגמרא, אחרי שלמדנו מזה שכתוב גמל פעם נוספת, אז לפי דעתו של רבי שמעון, לומדים שאם יש כאן גמל בן פרה, זאת אומרת פרה ילדה ולד שנראה כמו גמל, הוא יהיה אסור. ולפי דעת חכמים לומדים מפה שחלב של גמל יהיה אסור. זאת אומרת, בקיצור, רואים מפה שכתוב גמל פעם נוספת, זה בא לרבות משהו. עכשיו, לא רק גמל כתוב פעם נוספת, הרי למעשה, מה פורש שגמל כתוב עוד פעם? כי כתוב פעמיים בתורה הפרשה שקשורה למאכלות אסורות. אז גמל כתוב גם בפרשה הראשונה וגם בפרשה השנייה. אז כתוב שם עוד דברים, פעמיים. אז מה תרבה משאר הדברים? זה שכתוב שפן, אלא מעטה, שפן, שפן, כתוב פעמיים שפן. אותו דבר, ארנבת, ארנבת, חזיר, חזיר. לאן יודעתו? מה, הם באים גם כן ללמד את העניין של חלב, או שהם נולדו מבהמה טהורה? הרי מספיק שילמדו את זה מגמל. מה הם באים לרבות? אלא הם לא באים לרבות, לכדתניא. יש כלל שאומר שהתורה כותבת דבר, והיא חוזרת וכותבת זה פעם נוספת, מספיק שיש חידוש אחד, בשביל זה לבד היה שווה לחזור על כל הפרשה שוב. לכדתניא, למה נשנו בבהמה? למה כתוב שוב פעם כל הבהמות הטמאים, פרשה נוספת של המאכלות האסורות? מפני השסועה, יש בעל חיים מסוים שהוא נקרא שסועה. למה ככה קוראים לו? כי הגוף שלה שסועה, יש לה שתי גבים, יש לה שתי חוטי שדרה. סוג הזה של בהמה. ובשבילה לבד כתבו שוב פעם את כל המאכלות האסורות בפרשה נוספת. ולמה זה כתבו שוב פעם בעופות? כתבו את העופות פעם נוספת. מפני הרעה שלא הייתה כתובה בפרשה הקודמת, כתבו אותה בפרשה הזאת. אז מספיק בשביל חידוש אחד לכתוב את כל הפרשה שוב פעם. אז אם כן גמל גמל נמי לך יודעת. אולי זה שכתוב פעם נוספת את המילה גמל, זה גם בשביל ללמד את החידוש היחיד של שסועה. ולא צריך בשביל זה להגיד שיש לנו פה חידוש מסוים מהמילה גמל. אומרת הגמרא, אם אין משהו אחר לדרוש, אתה צודק שמספיק שהתורה כתבה את כל הפרשה פעם נוספת רק בשביל חידוש אחד. אבל אם אתה יכול לדרוש שהתורה מתכוונת כאן לעוד איזשהו חידוש, כל היכא דאיכא למדרש, כל מקום שאתה יכול לדרוש דרשה נוספת, דרשינן. אנחנו כן דורשים דרשה נוספת, ומכיוון שבגמל יש לנו כן דרשה לדרוש מזה שכתוב פעם נוספת, אז אנחנו דורשים מהמילה הזאת או להתיר, או לאסור חלב של בהמה טמאה, או לאסור גמל, לפי דעתו של רבי שמעון, אם פרה נולד לבלד שהוא נראה כמו צורה של גמל, הוא יהיה אסור לפי דעתו של רבי שמעון. ועד כאן השיעור על דף ו'.